קונסול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של לעוף גבוה, קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, מייסדת לעוף גבוה, עובדת עם ארגונים ומאמנת קריירה, מלווה אנשים וארגונים שרוצים לעוף גבוה באמת, לא רק בתוצאות, אלא באנרגיה גבוהה, במוטיבציה ובמשמעות של מה שהם עושים. עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בקריירה בתפקידי ניהול בכירים, הבנתי שמעבר לעשייה שלנו, חשוב לשאול את עצמנו למה. למה אנחנו קמים בבוקר ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים, שאנחנו עושים. כשאנחנו מחוברים ללמה הזה, אנחנו חיים חיים משמעותיים של עשייה, וגם שקשה לנו, יש לנו עוגן, כוח ויכולת להתמודד. והיום, הייתי באולפן אורח מיוחד, כמו תמיד, אורחים מיוחדים יש פה. היום אבירם סושרד, תכף הוא יספר על השם משפחה שלו, מנכ״ל פיליפס ישראל. הוא מוביל שינוי גדול בדרך שבה טכנולוגיה ורפואה נפגשות ביום יום. בפרק הזה נדבר פחות בסיסמאות ויותר על הפרקטיקה. איך למעשה משלבים את ה-AI ואיך זה כבר עוזר היום בפרקטיקה, ביום יום, לרופאים, לאחיות, לקבל החלטות. איך יוצרים רפורמה של חדשנות, גם בתוך הארגון וגם בכלל בישראל. אילו צעדים כבר קורים בבתי חולים, בקופות חולים, ואיך עושים חדשנות שמחזירה את האדם למרכז ולא שוכחת את הלב ואת המקצועיות. אנחנו נתחיל עם שיר, ולאחר מכן נתחיל בפרק. יוצאים לאור של אהוד בנאי.
זה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. השיר הזה מתחיל כאן. כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים.
אז אבירם, איזה כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
ספר קצת על עצמך.
אז שמי אבירם סושרד, אני מנכ"ל פיליפס אלקטרוניקס ישראל, בשמונה שנים האחרונות. אולי מעבר לזה, הדבר הכי חשוב שיש לי שלושה בנים. אני מתגורר ביוקנעם המילית, עיר העתיד. עיר העתיד, זהו, נשוי. בלי כלב.
בלי כלב?
בלי כלב.
טוב.
ובסך הכל מאוד אוהבת מה שאני עושה.
אוקיי, איזה כיף לשמוע. תכף אנחנו נשמע, כי ככה באמת יצא לי לקרוא המון על העשייה שלך, ועל הרבה מאוד הטמעות ושינויים שעשית והיית חלק מהם, וזה משהו שהוא מאוד מסקרן לראות איך אתה ניגש לזה. אבל ככה, לפני שאנחנו מתחילים, ספר קצת על הסושארד.
סושרד זה מותג, לא?
למה מותג?
זה מותג. אז אנחנו שלושה אחים. אחי גדול תלמור, יש לו חברה להנדסה כימית, הוא חי בארצות הברית הרבה מאוד שנים. אחי אמצעי ליאור, סושרד, בחור קצת מוכר. ואני אבירם, כבשה שחורה אולי במשפחה.
כבשה שחורה, מנכ"ל פיליפס ישראל.
הכל יחסי, הכל יחסי.
האמת היא שככה...
ההורים מרוצים, ההורים מרוצים.
זהו, אתה יודע, קראתי קצת, עשיתי תחקיר, כמו שאמרת, לפני, וקראתי שאביך נהג להגיד לכם שהייתם צעירים, שאף אחד לא זוכר את הסגן של בר כוכבה.
נכון.
איך זה משפיע על החיים שלך?
גדלתי במשפחה... רומנית, מזרח אירופאית, ככה קצת נוקשה, עם אמא יותר רכה ודמות יותר רגולה, ואבא מאוד מאוד יותר נוקשה. לימודים זה הדבר מאוד מאוד חשוב, לימודים ותנ"ך ומדעים. ואני חושב שזה חלק מהדברים, והייתה לנו ילדות מאושרת, אבל ילדות עם אמצעים מוגבלים. אמצעים מוגבלים, גדלתי בקריית אליעזר, בחיפה, ואני חושב שזה די הכין אותי, כי גדלתי קצת כמו חתול רחוב כזה. ואחרי זה, את יודעת, שלחו אותי לבית ספר, לבית ספר הריאלי בחיפה, זה בית ספר יותר אליטיסטי, שככה יותר אישר אותי, וגם הצבא אישר אותי עוד יותר. אז אני חושב שבסך הכל המסלול שלי הוא היה מסלול טוב, כי באתי מרקע שהוא רקע לא פשוט, אבל זה גם גרם לי להעריך את הרבה דברים שאני עושה אותם ומוקיר אותם היום.
כיף לשמוע. וכאילו אנחנו רואים פה שבאמת אתה היום מוביל ארגון באמת מאוד מאוד משמעותי. התוכנית שלנו מתמקדת בעולם העבודה ובמשמעות, וחשבתי שבאמת ראוי שאתה תגיע לכאן, כי אתה מוביל גם את עולם, בעולם העבודה החדש, ותכף תפרט מה זה אומר, וגם חזון חדשני, והטמעה של כל כך הרבה רפורמות, ככה שבאמת אני רואה שאתה חלק מהם. אבל בואו נתחיל מההתחלה, קח אותנו ככה קצת לדבר על, תספר לנו קצת על פיליפס ישראל, מה אתה מוביל שם, איזו אמירה אישית יש לך בארגון.
אז אני מוביל את כל הפעילות העסקית של פיליפס בישראל, בעיקר מול בתי חולים, קופות החולים, משרדים ממשלתיים, וזו פעילות מאוד מאוד מגוונת, שלא כוללת רק את הפן המסחרי, המחירתי והרווחי, אלא גם פעילות מאוד מאוד משמעותית בתחום של פיתוח של אנשים, פעילות מול משרדי ממשלה, בעיקר בתחום של רישיונות לטכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, ודברים נוספים, ומעבר לזה אני עובד רוב הזמן ברעננה, שם אני מנהל את הסייט, את האתר ברעננה, ובאתר רעננה יש לנו כ-250 עובדים, שהם מפתחים את תחום העתיד, רובם ככולם מהנדסים, הם מפתחים את הרדיולוגיה אינפורמטיקס, את כל התחום של רדיולוגיה, את כל התחום של הרכוב הרפואי ברדיולוגיה, לכל העולם. וזה גם סוג של גאווה ישראלית, שהבשורה באה מרעננה, מצד אחד. ומעבר לזה, אני חלק מארגון גדול יותר, שנקרא פיליפס ישראל, עם מרכז פיתוח וייצור של מכשירי סיטי, חומרה ותוכנה, וגם אפליקציות קליניות בתחומים שונים מקרדיולוגיה ו-MRI ותחומים נוספים. וזה כיף להיות בחברה כזו שהפוטפרינט שלה הוא מאוד מאוד משמעותי פה בישראל. הרבה מעבר לשיווק ומחירות, שזה מה שעושות הרבה מאוד מהחברות הרב-לאומיות. אז אנחנו עושים גם מחקר וגם פיתוח וייצור. וייצור אנחנו מייצאים כרבע מהמכשור הרפואי של מדינת ישראל. יש לנו סטארט-אפים בתוך פיליפס, גם כמובן נותנים שירות ללקוחות שלנו, מוכרים. וחלק אינטגרלי מהאקוסיסטם של המתק.
כבר עשית לנו סדר, אנחנו לא מדברים יותר על מכונת גילוח פיליפס.
לא, למרות שגם זה חשוב. גם זה חשוב וזה קשור לאיכות חיים.
אנחנו מדברים פה על משהו עצום. וואו.
כן.
אנחנו מדברים פה גם על מכשור, זאת אומרת, בכלל, על תחום שהוא מאוד מאוד ענק, וגם אתה אומר שזה מיוצר כאן, ואנחנו מהווים את המקור לכלל העולם?
כן, אז אנחנו למעשה מייצרים קרוב ל... קודם כל כמעט 9% מהמחקר של... מה-R&D של פיליפס העולמי קיים פה בישראל. וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, כבר הרבה מאוד שנים. פיליפס עברה מספר גלגולים פה בארץ. בגלגול הנוכחי, אנחנו בשנה הבאה נהיה בני 25. אבל עוד לפני כן, פיליפס התחילה כחברה שנקראת אלסינט, הוותיקים בטח מכירים, בסוף שנות ה-60. עם פטנט עולמי בתחום ה-CT, ומשם התגלגלנו והתפתחנו, ואני חושב שזה גם הייחוד שלנו מול חברות רב לאומיות אחרות, ששוב כאמור עושות בעיקר מחירות ושיווק, ומעט מאוד מחקר ופיתוח, ואנחנו ממש נלחמים בשיניים כדי להשאיר פה את המנדסים שלנו, כדי להזרים לכאן מענקים, כדי לפתח את מוצרי העתיד, והכל באמת כחול לבן.
מדהים. אני שומעת על כל כך הרבה תחומים שהחברה עוסקת בה, ואתה מנהל את כל זה. איך נראה היומיום שלך?
קודם כל, אי אפשר לעשות את היומיום שלי בלי באמת לאהוב אותו. לאהוב אותו, אבל ממש ממש, כי כל יום גם נראה אחרת. יש אמנם פגישות, אבל... והיום הוא מתוכנן לפרטי פרטים, אבל יש הרבה מאוד בלטמים. אז אנחנו מתעסקים במגוון תחומים. קודם כל יש את התחום היותר מוכר אולי לציבור, שזה כל התחום של מברשות שיניים ומכונות גילוח. אנחנו לא נדבר עליו היום, אבל זה גם תחום שהוא חשוב, ואנחנו עושים פה פעילות בעיקר דרך מפיצים. אני לא אגע בו היום. בכל התחום הדיאגנוסטי, יש לנו מכשירי MRI, CT, ואני מניח שאם מישהו מכם או מהמאזינים או הצופים ילך ברוב המקומות בבתי חולים בארץ, אתם תראו את הלוגו של פיליפס, וזו באמת שוב גאווה גם הולנדית, זו חברה הולנדית, וגם גאווה ישראלית. אז מכשירים דיאגנוסטיים, MRI, CT, גם מכשירי PET-CT יש לנו כ-Legacy, מכשירים נוספים אולי קטנים יותר, זה מכשירי האולטרסאונד שלנו, מכשירי צילום, ואנחנו נעים אולי במוצרים אחרים שלנו לתחום היותר אינבסיבי, צנתורי מוח, צנתורי לב, המטרה היא בסופו של דבר לעבור מתחום של ברזלים כבדים ולהתעסק יותר ויותר בתוכנות, נדבר קצת על AI בהמשך, ולתחום האשפוז הביתי, כדי שאנשים יוכלו להבריא בסביבה הטבעית שלהם. זה גם זול יותר למדינה, גם טוב יותר ובטוח יותר. את בטח יודעת שרוב האנשים שלא עלינו נפטרים בבתי חולים, נפטרים מזיהומים ולא נפטרים מפרוצדורה כזו או אחרת. אז באמת לאפשר לאדם להבריא בסביבה הטבעית שלו, זה דבר שהוא מאוד משמעותי. אז זה פחות או יותר מנעד של הדברים, ואני לא אגע בכל מוצר ומוצר, אבל אנחנו שוב, בעיקר בתחום הרדיולוגי, אבל התחום הרדיולוגי נפתח לתחומים נוספים שכולל גם devices, אז אנחנו עובדים למעשה עם מגוון מחלקות בבתי חולים, כשרוב המכשור והפתרונות שלנו הם פתרונות שהם מצילים חיים, ולכן אנחנו צריכים תמיד להיות זמינים, לתת שירות שהוא שירות מעולה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כי באמת הפתרונות שלנו והמוצרים שלנו מצילים חיים, וזו לא מליצה, וזה גם אחד הדברים שנותנים לי אנרגיה וכיף לקום בבוקר, כי גם הצוות שלי וגם אני עושים משהו שיש לו משמעות הרבה מעבר לג'וב שמכניס משכורת, וזה דבר שהוא חשוב, אלא באמת באמת אנחנו משפרים חיים של אנשים ונוגעים באנשים גם בצורה ישירה וגם עקיפה, ודרך זה גם תורמים לבריאות שלהם.
קודם כל רואים את ההתרגשות ואת ההתלהבות, ורואים גם שאתה את החיבור שלך לא רק לעשייה אלא למה שנקרא ללקוח הקצה, שזה באמת כל אחד ואחד מאיתנו, כן. תכלס, כולנו מטופלים נכון. פוטנציאליים, וככה באמת, כמו שאתה אומר, זה מציל חיים, זה יום יומי, זה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואני שומעת גם כמה זה על, באמת ככה נוגע בהמון המון עולמות תוכן. אתה מדבר על זה שאתם חברה, אנחנו חברה פה בישראל, אתם חברה ישראלית, מדברת פה עלינו כישראלים, והרבה פעמים אתה עובד, שאנחנו עובדים בחברות רב-לאומיות, בטח בתקופות כל כך לא פשוטות כמו התקופות שעברנו בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות. איך הסתדרתם בתקופה הזאת עם הבחינה הזאת?
תראי, זה לא פשוט, כי באמת המלחמה עצמה גבדה מאיתנו מחירים, גם מחירים פנימיים כמובן, עם הרבה מאוד מגויסים, חלק גדול מהעובדים שלנו הם חלק מכוח המילואים, ואנחנו חברה יצרנית, אנחנו מייצרים בשלוש משמרות הרבה פעמים, ומייצרים לכל העולם, ואף אחד לא עשה לנו הנחות. אז אתה יכול רק לתאר לעצמך שגם מבחינה פנימית, אבל גם חיצונית, ששומעים שיש טילים וטילים עפים, ושואלים מהם הרציפות התפעולית שלכם, הרציפות הארגונית שלכם, והרציפות הייצורית שלכם, אז אלה דברים שהם מעמידים אותנו באתגר שהוא לא פשוט, וזה רק בתקופה האחרונה, כל המשבר כמובן, משבר הסחר והמשברים החוטיים, הפריע למשלוחים של חומרי גלם למשל, דברים שהתגברנו עליהם בצורה כזאת או אחרת, אבל אין ספק שאלו שאלות, ואנחנו אנחנו הצגנו באמת באמת המשך תוצאות יוצאות דופן, גם בשוק הישראלי וגם בהמשך היציבות הייצואית שלנו, להמשיך לייצא את המוצרים שלנו בקצב ובאיכות כמובן הראויה, וזה אתגר שהוא אתגר יומיומי, והשאלות ממשיכות להישאל. אני כן יכול להגיד לך שאנחנו מקיימים יחסים, ואת יודעת, ומערכות יחסים לא רק עם אירופאים, אלא גם עם מדינות ערביות ועם קולגות מירדן ומלבנון וממצרים. ויש תחושות לפעמים, תחושות לא נעימות, בעיקר אחרי אולי מבצע כזה או אחר. הסברה שלנו לוקה בחסר, זה לא איזה סוד גדול שאני פה מציין. ואתה הרבה פעמים צריך אולי בשיחות אוף דה רקורד להסביר את עצמך, לבוא ולנתק בין מה שקורה לבין הפעילות יומיומית, והאמת היא שהרבה אנשים גם לא הבינו שאיך אנחנו עומדים וממשיכים לייצר, כולל ההנהלה העולמית, אבל המשכנו לעבוד ולייצר באמת כרגיל, או כמעט כרגיל, גם אם לפעמים היו ימים שעבדנו מהבית, אבל אני יכול להגיד לך שעבדנו וגם נתנו שירות הרבה פעמים, זה לא סתם מליצה תחת אש, כי כשמכשיר סיטי מפסיק לעבוד בבית חולים, אתה חייב לוודא שהמכשיר ממשיך לעבוד, או מכשיר MRI, או מכשיר דיאגנוסטי, או כזה או אחר, והעובדים שלנו, אנשי השירות שלנו, יצאו עם כסדות ועם פודים ושכפצים, ויצאו לשטח, ונתנו שירות כמו שצריך לבתי החולים, כדי לאפשר את אותה רציפות תפקודית, ולכן באמת באמת אני גאה בכל אחד ואחת מהעובדות שלנו והעובדים שלנו, ואני חושב שזה גם זה חלק מהאיכות שלנו. אז צלחנו את התקופה הזו, אני מקווה שהיא כבר רובה מאחורינו.
כן, כולנו.
אבל את יודעת, גם אחרי משבר הקורונה, שגם אותו איש, אבל זה משבר, משבר עולמי, אבל פה זה היה משהו ייחודי, ובאמת לא הבינו שאנחנו יום אחד נמצאים ותחת הפצצות איראניות, ויום אחרי זה כולם עולים לשיחת טימס או זום, כרגיל, ומדלברים ומדברים ומעבירים מצגות, כאילו שום דבר לא קרה, אבל זה גם חלק מהייחוד שלנו, אני חושב כישראלים, אנחנו מסתגלים מהר מהר, ואירוע רודף אירוע, וראו שהיכולת שלנו לקום, לקום על הרגליים היא מאוד מאוד מהירה, וזכינו להערכה מאוד מאוד גדולה, וגם לתמיכה מהתאגיד, בהחלט.
קודם כל, אני שמחה לשמוע שזכיתם לתמיכה, אני מדברת רגע אפילו ברמה של, כלומר, יצא לי לדבר עם לא מעט אנשים שעובדים בחברות רב-לאומיות, ולפעמים יש באמת, מעבר לזה שהם משתגעים איך אנחנו ממשיכים לעבוד, ואנחנו מייצרים כן. כאן, את הנושא הזה שבכל זאת, קצת קריצת עין, כמו שאמרת, אחרי זה מפצע, תחושות לא נעימות, ואני לא מדברת אפילו מול, אם אנחנו מדברים מול מדינות שנחשבות בעולם הרגיל, או מדינות אויב, כי בעסקים בסוף עושים עסקים כולם, ועדיין יש תחושות לא תמיד פשוטות, ואני שומעת פה ככה, גם איך שהעובדים שלך מגויסים לתוך הדבר הזה.
מגויסים, וגם לשיחות שאתה עולה ודגל ישראל נמצא מאחוריך, ויש לוגו של ממשיכים לייצר ביחד, אז זה נותן סוג של גאווה ישראלית. זה לא נוח לכולם, אני חייב לומר לך, אבל אנחנו מאוד גאים במה שאנחנו עושים, ודווקא במדינת ישראל.
הייתה לך פעם התלבטות אם להוריד את הדגל מאחוריך?
לי לא הייתה התלבטות, אבל תראי, יכול להיות שיש שיחות שזה דבר שהוא פחות מתאים, כי את יודעת, אני שם את דגל ישראל, ואז קולגה אחרת יכול לשים דגל...
כן.
פלסטינאי בתור הזדהות. אז אני אומר, אנחנו לא דחפנו את זה בפנים של אף אחד, אבל באמת באמת עשינו את זה כסוג של גאווה ישראלית וסולידריות. ואני יכול להגיד לך שבאמת באמת הייתה, אתה יודעת, הארגון מצד אחד צריך לתת לך, נתן לנו באמת תמיכה מאוד גדולה, מצד שני הוא צריך לשמור על איזשהו סוג ניטרליות, כי פיליפס מוכרת גם באיראן, ופיליפס גם מוכרת לרשות הפלסטינאית ולעזה, לאוקראינה ולרוסיה, ולכן צריך לשמור על סוג של ניטרליות, שאולי קצת פחות נוחה לעיניים ולאוזניים שלנו, אבל גם צריך להבין שהתאגיד הזה הוא תאגיד בינלאומי, מטרתו כמו מטרת כל תאגיד להרוויח, ולכן it is what it is.
אני חושבת שזה היופי, כמה שזה ישמע אולי קוריוז, זה היופי בעסקים. זאת אומרת, הם, בסופו של דבר, יש שם איזושהי המשכיות מסוימת, שקרה no matter what, הם מצליחים להחיות גם, גם במצבים נכון. כאלה, ואני חושבת שזה כן גם נתון לאיך מנהלים את זה. זאת אומרת, אני בטוחה שאתה ככה דאגת שזה לתווך כאן את הדברים, כדי שזה באמת ילך כראוי.
תראי, זה לא משהו שאני עושה לבד, יש צוות הנהלה מאוד מאוד גדול, יש צוות HR מעולה, יש מנהלי חטיבות, יש אנשים מנהלים ביזנסים שונים שמדווחים גם ישירות, הנהלת המפעל שגם מדווחת ישירות לחול, זה לא משהו שעשיתי לבד, אבל זה משהו שכצוות הנהלה שידרנו לעובדים, את אותה חסינות, אותו רזיליאנס, שידרנו גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, וזה עובד בסופו של דבר. יחד עם זה צריך להבין שהתקופה היא לא פשוטה לאף אחד, צריך להבין את האנשים. אבל זה ארגון יוצא מן הכלל.
וככה, אני הייתי רוצה לשאול אותך, איזה מהתהליכים, וככה, כמו שאמרתי וקראתי, שאתה באמת ידך בהרבה מאוד תהליכים,
כן.
אתה גאה במיוחד, שאתה ככה מביא ככה פה לישראל.
אז תראי, קודם כל, אני גאה מאוד על העובדה שאנחנו מייצרים פה חלק גדול מאוד מהפתרונות, מהמחשור, חומרה ותוכנה, שמשרתים למעשה את כל העולם. וזו באמת, באמת גאווה ישראלית. אנחנו מפתחים פה למשל את הפוטון קאונטינג, הפוטון קאונטינג במכשירי ה-CT, שזו טכנולוגיה פורצת דרך. גם קיבלנו מענק של המדען הראשי על הטכנולוגיה הזו, וזו טכנולוגיה שלמעשה תסייע לראות נגעים קטנים יותר בסריקות מהירות, עם כמויות קרינה מאוד מאוד נמוכות. והבשורה יוצאת מישראל, לכל העולם. אנחנו למעשה נגיש את זה וננגיש את הטכנולוגיה הזו לכל העולם. כל התחום של אפליקציות, קלינס, דבר שהוא מפותח כאן, בתחום של MRI, אפליקציות מדהימות, שוב, לזיהוי של נגעים ובתחומים אחרים. רכישות שיש פה בתחום של, לא מזמן, לפני כשנתיים נרכשה, חברה בתחום של AI, בתחום האולטרסאונד. אז היא חברה ישראלית, והטכנולוגיה, טכנולוגיית ה-AI שלה מוטמעת היום בתחומי הקרדיולוגיה, בכל מכשירי האולטרסאונד בעולם של פיליפס. אז אלה דברים ייחודיים לנו, שבאמת באמת ממלאים אותנו בגאווה. ויש דברים נוספים, אנחנו בשנים האחרונות עדים להתקדמות מאוד משמעותית במספר רישיונות. אני לא יודע אם חוויתם את זה, אבל בעבר כשהיית מבקש תור ל-MRI, אנשים היו יכולים לחכות...
שתיים בלילה, לחכות חצי שנה,
בדיוק, יש שבת
להתקשר
לראשון.
לליצמן, ליצמן, אתה יכול להשיג לי תור, משהו כזה.
אז זה התחיל מליצמן, עוד. זה המשיך גם עם שר הבריאות הנוכחי, אוריאל בוסו, וגם עם ועדת הבריאות, יוני משריקי, שבאמת סיפקו יותר רישיונות, ואלה דברים שגם אנחנו דחפנו אליהם, דרך בתי החולים ודרך צרכים ודרך השוואות שלנו ל-OECD, והיום יש הרבה מאוד רישיונות, ואני יכול להגיד לך שלמשל, יש למשל היום מכשיר MRI ביוספטל, באילת, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו, הוא נתקן רק השנה, ב-2025, וזו באמת גאווה ישראלית, במקום לנסוע לטוס או לנסוע לבאר שבע, או לטוס לתל אביב, לעשות בדיקה, אפשר לעשות את הבדיקה הזאת שם. אז נתנו הרבה מאוד רישיונות, גם של MRI וגם של CT, נכון שזה לא מספיק, וצריך לגבות את זה גם בהגדלה של תקני הרופאים, והרנטגנאים, אבל זו באמת פריצת דרך, וזה מקרב אותנו לסטנדרט העולמי. יש עוד דרך לעשות, אבל זה דבר שאני מאוד גאה על העובדה שהייתי חלק מזה, והמצב היום הוא טוב לאין ארוך, מי שהיה לפני 3, 5, ו-7 שנים, ואנחנו רואים את זה גם במכשירים, וגם כמובן בזמנים שמתקצרים. אז גם זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. ואולי דבר שלישי שאני מאוד מאוד גאה בו, זה באמת באמת הצוותים שלנו, שגם במלחמה, גם בשגרה וגם בחירום, דיברתי על אנשי השירות שלנו, גם בתחום הטכנולוגי יותר, גם בתחום של, של התמיכה במה שנקרא בברזלים, ב-MRI, ב-CT, ב-PET-CT, יצאו חורף, גשם, סתיו, אביב, מלחמות, יצאנו וטיפלנו במוצרים שלנו ונתנו שירות באמת באמת לילה ואילה. גם בתקופות הכי קשות הצבנו מכשירי CT, גם בתקופות קשות בתחילת המלחמה, מי שזוכר במחנה שורה למשל, בתקופות מאוד מאוד קשות, אז אנחנו נרתמנו למערכת הביטחון. באמת באמת עשינו את הכל כדי לתת את חלקנו ובאמת להיות חלק מההוויה הישראלית. וגם תרמנו דפיברילטורים למשל לקווי האימות וגם דברים אחרים, ולא כל דבר גם פרסמנו בעיתונות, אבל אלה דברים שאנחנו עושים באופן תדיר, וזה כיף להיות מחברה כזו עם ערכים מאוד מאוד גבוהים, עם מוסר גבוה, חברה שהיא במידה רבה חברה ישראלית, שמביאה באמת באמת חדשנות משמעותית קודם כל למטופלים, אחר כך כמובן גם לרופאים ולצוותים.
אנחנו כבר מקבלים כאן מה הערך שאנחנו מקבלים כמאזינים, כאנשים, כאזרחים. קודם כל, זמני ה-MRI התקצרו במהלך השנים האחרונות, ואנחנו רואים פה מי עומד מאחורי.
ועוד התקצרו.
ועוד התקצרו. אני זוכרת שאנשים היו מחכים באמת חודשים, והיו צריכים להפעיל את כל הקשרים ולהתקשר לרף כזה או מה שזה לא יהיה. ואני כבר רואה שזה משהו שמתקדם.
בהחלט.
ואנחנו נשמע עכשיו שיר, ונדבר לאחר מכן על עולמות ה-AI וההטמעה שלהם. כמו ציפורת חופשייה של אתניקס.
Oh,
אז אבירם, ככה, קיבלנו באמת תמונה מה קורה כשאנחנו ישנים בבית, בתוך האזעקות אמנם, אבל איך כאילו באמת יש חברה שבאמת שמה לעצמה כחלק מהחזון, קודם כל לדאוג שאנחנו נוכל להמשיך לקבל טיפול רפואי, גם בימים כאלה קשים, גם בימים שהכל תוסס עדיין, זה גם בימים, אתם עובדים גם בזמן שאין שום מלחמה, אתם למעשה עובדים 24 hours כמו שאמרתם, וגם בזמן מלחמה, שזה על אחת כמה וכמה, שנוכל להמשיך לקבל את השירות הזה, וגם איך באמת פיליפס מייצרת כאן חזון של פיליפס ישראל, של ייצוא לכל העולם, גם של למעשה של בכלל, של מחקר, של מוצרים. ואני הייתי רוצה לשאול אותך, כי אני יודעת שאתה עוסק רבות בהטמעה של עולמות של AI ובית החולים של המחר. אז קודם כל, אני אשמח לשמוע מה זה אומר בית החולים של המחר.
אז בית החולים של המחר הוא דיגיטלי, הוא מחובר, הוא מבוסס נתונים של AI, עם טיפול מותאם אישית וניטור מרחוק, כשיש חוויית מטופל רציפה גם בבית וגם מחוץ לבית, ואולי במילה נוספת, במקום שאתה תגיע לבית החולים, בית החולים יגיע אליך במידה רבה. אז זה ככה כהגדרה, ככותרת. ואם להיכנס קצת יותר לעובי הקורה, ה-AI אמור לסדר את מגוון הנתונים שיש, לאפשר למטפלים להסיק מסקנות מהר יותר, ללעוס את הנתונים האלה, להגיש אותם למטפל, ולאפשר למטפל יותר זמן עם המטופל. כלומר, ממש לסדר לו את הזמן, לסדר לו את הנתונים. יש מגוון של נתונים היום. היום הרופאים, הרנטגנאים, המנתחים לא יכולים לעמוד בשטף הנתונים שיש להם, ומישהו צריך לעזור ולעשות סדר ולתת המלצות. אז אולי ה-AI הוא כמו איזשהו Waze שנותן לך כיוון ואומר לך, תשמע, זאת הדרך שאני ממליץ ללכת, אבל בסוף אתה תחליט איך לנסוע. וכל הנתונים האלה וההצגה שלהם בצורה יותר פשוטה, יותר נגישה, תאפשר לרופאים, לקלינאים, זמן יותר איכותי עם המטופל. ותחסור גם למטופל זמנים, זמני המתנה, זמני בירור, כל נתונים יהיו נגישים. אז זה בגדול מה שמנסים לעשות. אין פה איזושהי כוונה, אולי לרופאים המאזינים, להחליף את, את הרופאים, או את האחיות, או את הרנטגנאים, או המנתחים. בסופו של דבר זה כלי שהוא תומך החלטה. מצד שני, אותו AI הוא רק בן 5, הוא ילד בן 5, הוא התפתח, ויהיו לזה השלכות גדולות מאוד, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים שהוא כלי שלא יכול לעבוד בצורה עצמאית, הוא צריך לעבור איזושהי בקרה, אבל הוא בהחלט כלי תומך החלטה אצל המטופל, אצל המטפל, ויאפשר למטופל, למטפל זמן יותר עם המטופל, כדי לדעת מה הוא רוצה, מה חשוב לו, כי יכול להיות שה-AI ימליץ על דרך טיפול מסוימת, אבל יש העדפה מסוימת למטופל, בגלל כל מיני סיבות, נסיבות אישיות, נסיבות רגשיות, ואני מאמין, ואנחנו מאמינים, שזה יקל ויפשט את הטיפול וינגיש אותו יותר למטופלים.
אני רוצה ככה, באמת, ממה שאמרת, קודם כל, אנחנו מדברים היום רבות על חוויית לקוח. חוויית לקוח, שזה אומר, כל רגע שאנחנו נפגשים עם איזשהו מותג, ניקח כל מותג שהוא, אנחנו יודעים היום כמה יש את כמה זה עומד לנגד עיניהם של בכלל של של מותגים הגדולים ובכלל גם של מותגים קטנים אבל בפרט של מותגים גדולים איך בכל רגע נתון אני הלקוח חווה אותי ועד כמה אני יכול ליצור לו את הפרסונליזציה הזאת עכשיו מה שאתה אומר אם אני מבינה נכון זה בוא נעשה את זה לא רק ללקוחות אלא גם למטופלים זאת אומרת היום מטופל שיגיע אם בעבר הרופא היה יושב וכותב ולא יכול, בכלל להרשות לעצמו להסתכל אפילו לרגע על המטופל כי הוא רק היה עסוק בלכתוב. פתאום עכשיו מתפנה לו הזמן הזה, משהו שם קורה מאחורי הקלעים עם ה-AI, נכון. והרופא פתאום יכול להסתכל אל למטופל בעיניים ולחוות את המטופל. איזו חוויית לקוח סלש מטופל מדהימה. נוצרת כאן בזכות, בזכות הכלי הזה.
נכון. המטפל או הרופא לא יצטרך להקליד רוב הזמן הבדיקה ולא להסתכל למטופל בעיניים, או להקדיש לו מעט מאוד זמן לבדיקה. הנתונים ירוצו למטפל, אם זה על הקיר או אם זה על מסך גדול. כבר ינתנו אנליזות כאלה או אחרות, והמטופל באמת יוכל, בלי אותו מחסום של, שולחן וכיסא, לדבר עם המטופל, לבדוק אותו, באמת להקדיש לו יותר זמן. זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת היא למשל בתחום הניתוחי. בתחום הניתוחי למשל, ה-AI יוכל לעשות, זה כבר עושה סטטיסטיקות למשל, של איבוד זמן, של הטכניקה הניתוחית, בסדר? את יודעת שאנחנו, בעבר היית יכולה להסתכל על מטופל, ולזהות את הניתוח שהוא עבר לפי הצלקת שלו, בסדר? אם הייתה לו צלקת ככה יפה בחזה, אז פתחו לו כנראה את הסטרנום ועשו לו ניתוח שנקרא קאבג' או ניתוח מעקפים. אם היה לו, אם הייתה לו צלקת של חצי שר בחלק העליון של הגב, אולי עבר ניתוח של פרשן נפרקטומי. אחרי הניתוחים האלה עברנו ניתוחים לפרוסקופים, בסדר, mm-hmm. ניתוחים דרך פתחים זהירים יותר, דרך שלושה פתחים, הזרמה של גז, CO2, וחיתוך ואיתום של כלי דז, כלי דם. לאחר מכן התפתחנו, עברנו עוד שלב, השלב עבר, עברנו לניתוחים של סינגל פורט, דרך פורט אחד, עשו את כל הניתוח. שוב, זה הפחית עוד יותר את הזיהומים, זה הפחית עוד יותר את, את איבודם, ואז עברו לתחום של Natural Orifices, ניתוחים דרך הפתחים הטבעיים של גוף האדם. אז בכלל לא ראו צלקות. האבולוציה עצמה בתחום הזה באמת מביאה אותנו לשלב נוסף, שבו למעשה הכוח המחשוב נרתם, במקרה שאנחנו מדברים עליו, לעולם הרפואה, ויאפשר לו להיות יעיל יותר, מהיר יותר, יאפשר למטופל להבריא יותר מהר, ויאפשר לרופא ללעוס כמויות של מידע, להפיק משמעויות, ולהמליץ את הדרך האופטימלית, אחרי התייעצות נוספת עם, עם המטופל. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, ולא כאמירה, היום אי אפשר להגיד, לתת הרצאה ולהגיד AI, אבל המשמעות היא באמת באמת להיטיב עם המטופל, ולאפשר לרופא לקבל יותר כלים, גם לא כולם טכנולוגים גדולים, כדי לקבל החלטה אופטימלית, קודם כל עבור המטפל, לקצר זמנים, לאפשר אבחון מוקדם יותר, למשל בתחום הרדיולוגיה לזהות נגעים שהעין אנושית לא יכולה לבוא ולראות, או למשל לנתח תמונות רפואיות, תמונות של MRI או CT, לנתח אותם כבר לרשום את הדוח ולחסוך זמן, כי רדיולוג אולי יכול לעשות 30 בדיקות ביום, אבל אם היה יכול להגיד, תשמע, אנחנו סרקנו 30 אנשים, תבדוק את 6 הבדיקות האלה, הן כנראה נגועות. אז הוא מתחיל מהבדיקות האלה, ויכול אולי להציל את החיים של האנשים האלה מוקדם יותר. וגם לא לפספס מה שהעין האנושית מפספסת.
בדיוק, זה לא סובייקטיבי. הרבה פעמים אנחנו יודעים שהיה כאן את הנושא הסובייקטיבי
שכל... יש טעויות, ה-AI הוא רק בין 5, עדיין יש אחוז טעות, יש אומרים 20%, יש אומרים 30% או 40%, צריך לבקר את העבודה של ה-AI, אבל בהחלט, בהחלט זה כלי תומך החלטה שרק ילך וישתחרר, לכן אני באמת בעד של אימוץ שלו ולמידה שלו, ואנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים, אני התשכחתי ממש לכמה היבטים רפואיים, אבל הוא באמת באמת משנה את פני הרפואה.
אני גם חושבת שיש פה, זאת אומרת, לא חושבת, זה חלק מהעניין, שבאמת עודף המידע היום הוא הרי הוא אינסופי, וגם רופא שיושב מול מטופל ומקבל את המידע ואת את כל הנתונים, בסופו של דבר יש קושי לנתח את זה. פתאום מגיע כאן כלי שיכול באיזשהו פלט מסוים כבר לתת את ההמלצה. כמו שאמרת, יש פה את האדם בכל זאת המקצועי, הרופא וכן הלאה, שיוכל לפקח על זה, אבל כבר לאפשר לו לראות את כלל האפשרויות, מה כדאי, איפה נמצא המטופל בדווחים כאלה או אחרים שכדאי אולי לשים לב. אנחנו מדברים פה על משהו מאוד משמעותי, וכמו שאמרת, זו רק ההתחלה.
אז אני אוסיף עוד דבר אחד, דיברנו על בית החולים העתידי, אז איך ייראה בית החולים העתידי? בית החולים העתידי לא יהיה איזשהו מרכז גדול שאליו ילכו המטופלים כמו שהולכים היום, אלא למעשה בתי החולים הגדולים הם ייוחדו לפרוצדורות רפואיות מורכבות, לניתוחים אונקולוגיים, או לניתוחים, או לפרוצדורות שעושים אחרי תאונות דרכים. רוב רובה של רפואה תהיה רפואה קהילתית, כולל פרוצדורות, ולמשל, כבר היום, אגב, דבר שקורה בישראל, שלמשל, בדיקות של MRI ו-CT, אתה לא צריך להגיע בכלל לבית חולים. אתה יכול להיות למרכז רפואי, או להגיע לניידת, ובסופו של דבר, בעוד מספר שנים, הניידת גם תגיע, מה שנקרא, למקום קרוב לביתך, לבצע את אותה סריקה, לבצע גם אם צריך ביופסיה כזו או אחרת, ולא להגיע לבית חולים, ולהימנע מזמני המתנה ארוכים, להימנע מזיהומים, ובאמת בית החולים ייוחד לפרוצדורות מאוד ספציפיות, גדולות, אונקולוגיות, מסכנות חיים, כשאת רוב השירותים אנחנו כבר היום מקבלים בקהילה, אבל המגמה הזאת תלך ותועמק, וכל המערכת הזאת תהיה מקושרת דרך מערכת מחשוב, שתיתן נתונים למטפל, הוא יוכל לעקוב אחרי התנהלות המחלה, בקרב המטופל, ולמטופל אני מבין שהיתרונות הם ברורים, זמן, כסף,
נוחות
כמובן, זיהומים שדיברנו, וככה יראה בית החולים העתידי, מרכזים רפואיים קטנים שמקושרים דרך מערכת של AI, ובסופו של דבר יהיה את המרכז הרפואי הגדול למקרים המסובכים והקשים.
אנחנו ככה, ידוע שבישראל יש את הנושא הזה באמת של רפואה קהילתית קצת יותר מאשר, לא קצת, הרבה יותר מאשר בעולם, ובזכות זה גם רואים שבישראל הבריאות היא גבוהה יותר בהקשר הזה, זאת אומרת, מבחינת המדדים, איך זה, אתה מרגיש, איך אתה רואה שזה משתלב גם בעולם?
אז שוב, כבר היום אתה יכול ללכת ולעשות בדיקות של אקס-ריי ובדיקות אולטרסאונד, אתה עושה אותה בקהילה, אתה לא הולך לבית חולים. אבל יש הרבה מאוד פרוצדורות שיוצאות היום מבתי החולים, ושוב, רוב הציבור נפגש ויפגש עם הרפואה בקהילה. לכן, אגב, קופות החולים משקיעות יותר בקהילה. אתה מגיע לבתי חולים, לפעמים בית חולים לא נראה משהו, גם מבחינת הנראות, הקופות משקיעות בקהילה, כי גם הן מעוניינות לבוא ולהוציא את אותו, את אותם, את אותו מחשוב ולהנגיש אותו לקהילה. המכשירים נעשים קטנים יותר. למשל, יש היום אולטרסאונד שנקראים פוקוס, פוינט אוף קר אולטרסאונד. מכשיר אולטרסאונד, בפיליפ זה נקרא לומיפיי. הוא מתחבר לך למכשיר הנייד, ואתה יכול לבצע בדיקה של רופא המשפחה, כשאתה מגיע לרופא המשפחה, ולא צריך להמתין לתור, ואז אם יש לך אבנים בכליות, או אם יש לך אוויר במערכת העיכול, או כל בעיה אחרת, הרבה פעמים אתה יכול למצוא את שורש הבעיה בבדיקה של כמה דקות בחדר הרופא, ולא להתחיל להתנייד עם טופס 17, עם התחייבות או בלי התחייבות, ולכן גם המכשור יהיה קטן יותר, מדויק יותר, כמובן זה גם כרוך בהכשרות של רופאים, והרבה פעמים גם אם הרופא הוא לא מקצוען אמיתי, אז אותם כלי AI יוכלו לסייע לרופא לבצע את הסריקה כמו שצריך במקרה שדיברנו עליו, לקבל את הנתונים ובאמת לבוא ולברור את המוץ מן התבן ולדעת איזה נתונים חשובים או איזה נתונים פחות חשובים, והמגמה הזו היא מגמה שהיא מאוד מאוד משמעותית אצלנו בפיליט, ואנחנו גם מעמיקים אותה בשנים הקרובות.
אני רוצה כן אבל לשאול קצת ולאתגר. אמרת, אנחנו לא מתיימרים להחליף את הרופאים וכן הלאה, בכלל בתוך הרפורמה הזאת, אבל בכל זאת אנחנו יודעים, דובר רבות ומומחים שיתפו שחלק גדול מהמקצועות ייעלמו מהעולם, כבר בשנים הראשונות, כן. שאנחנו מדברים רק שה-AI, כמו שאמרת, בן 5. בכל זאת, מי צריך לחשוש ואיזה התנגדויות אתה מקבל, או שאתה שומע מהשטח, מהאנשים שלך?
תראי, מטבע הדברים, הרופאים הוותיקים יותר, אלה שגם היה להם קושי לעבור מן הכתב למחשב ולאימיילים, אלה רופאים שקשה להם יותר לאמץ או לסמוך על כלי של תבונה מלאכותית. הרופאים הצעירים מקבלים את זה כבר בשנות הלימוד שלהם באוניברסיטה, ומשתמשים בכלי הזה בתור באמת כלי שהוא מסייע. אז אני אומר, רופאים שהם ותיקים יותר, אני חושב שיהיה להם קשה יותר אולי לאמץ את התחום הזה. יש תחומים שאני מעריך שיש סיכוי שהם לא ישרדו את המהפכה הזו. למשל, אנשים שמתאמים את הבדיקות עצמם, אוקיי? בדיוק כמו שסוכני נסיעות, זה דבר שהוא ילך מהעולם, בטווח של, כבר הולך, אבל אני אולי עוד 15 שנים יהיו מעט מאוד סוכני נסיעות, כבר מאותה סיבה שיכול להיות, אני לא יודע, אולי גם נהגי מוניות לא יהיו, כי יהיו רכבים אוטונומיים, נכון? אז כל הנושא של תאום של בדיקות ומציאה של איפה אפשר לעשות בדיקה ומתי, יש מערכות שכבר היום יכולות לבצע את הבדיקות האלה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולאפשר להנגיש את השירותים האלה במהירות. אז כל הנושא של פקידות, כל הכלות, כל התחום האדמיניסטרטיבי, הפשוט שמכונה כן יכולה לעשות. האם צריכים לעשות עליו פיקוח? בוודאי. האם צריך לבקר אותו? בוודאי. אבל האם אנחנו צריכים לשים את אותו כמות של פקידות, שאותו מכשיר יכול לסרוק ולהגיד, אוקיי, יש תור פנוי בתאריך כזה וכזה, אז אלה תחומים שהשתכללו, ואני לא יודע, אנשים האלה לא ימצאו את עצמם במקומות אחרים, אבל זה דבר שאני מעריך שהוא מאוד מאוד השתנה לטובה, ושוב, אנחנו מסתכלים על המטופל, שהמטופל במרכז, אנחנו צריכים לשרת את המטופל, נכון? לא את המרכז הרפואי, ולא את הג'וב או את התפקיד, נכון? צריכים לתת טיפול שהוא נגיש, מהיר, נוח, וגם קוסט אפקטיב, נכון? שיהיה גם יעיל, ולכן יש תפקידים, בעיקר אדמיניסטרטיביים ניהוליים, שיוכלו לעשות אותם ללא התערבות של בן אנוש, וברמה מאוד מאוד גבוהה, וכבר עכשיו ניתן לעשות אותם. אני חושב ששוב, אני לא רואה את התפקיד של הרופאים נעלם, שיקול הדעת הרפואי, היוזמה הרפואית, האינטואיציה הרפואית, כן, אנחנו מאוד מאוד רחוקים. אמפתיה.
אמפתיה זה גם דבר שאין. סופר חשוב. למרות ש-GPT מחליף הרבה מאוד פסיכולוגים לעתים,
נכון,
ועדיין.
אבל הוא גם יכול מאוד מאוד לעצבן, נכון?
מאוד לעצבן, יותר מדי מרצה.
האם באמת תרצה שאני...
מה תרצה עוד? מה? לעשות לך? מה לעשות?
כן, שלח לי את הכל.
אל תתחלף, תפסיק.
וגם, ועדיין עושה טעויות, אבל גם הנושא של אילתור, אילתור זה דבר שלא קיים עדיין במכונה, הוא לומד ממקרה העבר, אבל אם יש תחום שהוא או מקרה שונה, נניח באמצע ניתוח, שאף אחד לא נתקל בו, מה תעשה המכונה, על מה היא תישען, על האינטואיציה שלה? כנראה שלא. ולכן אני חושב שהתחומים הרפואיים והפאר הרפואיים יישארו, אבל שוב, תחומים אולי מאוד מאוד בסיסיים בתחומים של מעבדות, אולי אפשר יהיה להעביר לניהול של, של מכשיר AI כזה או אחר, בסדר? כל מה שקשור לדליה וקריאה של מידע, ברגע שיהיה ויהיה, יש פרויקט גדול מאוד במשרדים ממשלתיים שנקרא נימבוס, של העלה של כל נתונים ממשלתיים לענן, כולל במשרד הבריאות. זה פרויקט שזכתה בו חברת אמזון, AWS. כל הנתונים הרפואיים יהיו בענן. הרופא יוכל לראות את דרך ניהול מחלה, התנהלות שלה. ואתה כבר לא תהיה תלוי בזה שרגע עשיתי בדיקה באיכילוב, אבל אז הלכתי לבלינסון, ובגלל שהפקס, הייתה בעיה בפקס, אז הנתונים לא עברו. הנתונים יהיו בענן, השליטה תהיה אצל המטופל. הוא כבר לא יסתובב עם אותו דיסק, כן איבדתי, לא איבדתי, לך תפקסס את הנתונים, כן, כמו שעדיין שומעים היום, זה עולם הולך ונהנם. ובסוף, בסופו של דבר, גם הרופאים והצוות הרפואי, וכל מי שתומך במערכת הזו, יצטרך לבוא ולהסתגל לעולם החדש הזה, ששוב שמת בטופל במרכז.
אתה יודע, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני זוכרת בתחילת דרכי, שאני עבדתי בפארמה לאורך כל השנים, וזוכרת שבשנות, נכנסתי, אני לא רוצה להסגיר את השם שלי, למרות שכנראה מי שמקשיב לתוכנית יודע, אבל בתחילת שנות ה-2000, אני זוכרת ששמרתי הרצאה על עתידנות ברפואה, ואני זוכרת ששיתפו את הדבר הזה, אז דיברו על גוגל, כן? לא דיברו על AI עדיין, ושבאמת אנחנו נגיע כמטופלים לכל מקום ולא נצטרך, אפילו זה לא משנה אם אנחנו באיזה קופה אנחנו, לאיזה בית חולים נגיע וכן הלאה, וזה ילך איתנו, ווואלה, אתה מספר לנו שהעתיד כבר כאן.
העתיד כבר כאן לגמרי, ושוב, אני דיברתי על כמה דוגמאות, בסופו של דבר, אתה תגיע, כשתגיע נניח למרפאה או לבית חולים, ידוע עליך כל מה שצריך לדעת, מההיסטוריה הרפואית שלך, יכול להיות שכבר יעשו איזו פרוצדורה על אבטר שלך, בסדר? ואותו כלי AI ייתן אחוזי סיכוי לפרוצדורה כזו או פרוצדורה אחרת. המתמחים, למשל, יוכלו להתאמן על דגם של הניתוח שלך, ואז מה שנקרא שהם יגיעו לרטוב, אז הם יהיו יותר מוכשרים, ידעו במה הם נתקלים, ובסופו של דבר האוטקאם יהיה הרבה יותר טוב. הדברים האלה באמת כבר קורים.
מצד אחד זה נשמע קצת מפחיד, אבל אני חושבת שזה בגלל שאנחנו מסתגלים יום-יום. מצד שני זה נשמע באמת מדהים שאנחנו מתקדמים לעבר רפואה שהיא הרבה יותר טובה, שתיתן לנו פתרונות משמעותיים יותר, ושאני ממש מרגישה שזה זכות, כאילו אני מדברת בשמך, אבל זה זכות להיות חלק מתהליך כל כך גדול. ככה ממש במשפט לסיכום, מאיפה אתה רואה את עצמך, ממשיך הלאה?
תראי, קודם כל אני מאוד נהנה ממה שאני עושה. אני באמת נהנה ממה שאני עושה, אוהב את האנשים שאני עובד איתם. כשהתחלתי את התפקיד, אמר לי מישהו חכם, it's better to ask forgiveness than permission. עדיף לבקש סליחה מאשר רשות.
אני כל כך מסכימה.
ואני חושב שזה מפתח להצלחה. אני רואה את עצמי ממשיך להשפיע בעולמות הבריאות. אני מאוד מאוד נהנה בהן. אני חושב שהמשמעות היא מאוד מאוד גדולה לדברים שאני עושה כל יום. אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים. אני מאוד מקווה שזה יהיה בפיליפס, כי אני מאוד אוהב את החברה הזו. היא חברה במידה רבה חברה הישראלית. גם ההולנדים אנשים טובים, תומכים בישראל. יש הרבה מאוד סיפורים, אגב, כמו רשימת שינדלר, באמת הצילו הרבה מאוד יהודים בשואה, אולי זה קצת פחות ידוע, אבל ממש כמו רשימת שינדלר. ואני מאוד מקווה שאני אוכל להמשיך להשפיע במקומות האלה. ובסוף, בסוף, לעבוד עם אנשים טובים. אנשים טובים זה המפתח להכל, וברגע שיש לך אנשים טובים, אז, ואתה מביא אנשים טובים כמוך או יותר טובים ממך, אז הדרך להצלחה היא קצרה.
קודם כל, רואים את ההתלהבות, ואני יכולה להבין את המגנט הזה, זאת אומרת, זה מגנט שרואים שהמנכ״ל מתלהב מעשייה, זה מדביק את כולם, כמו מפקד שרץ בשטח, אז ממש תודה רבה על השיחה הזאת, תודה לאבירם סושרד, על שיחה מרתקת. אני יכולה להגיד שבאמת נהניתי מכל רגע, גם להקשיב איך העתיד כבר כאן, איך אנחנו באמת עפים באנרגיה גבוהה. אז אני חופית, מלעוף גבוה, כמו שאתם יודעים, מאמנת קריירה, יועצת ארגונית, בעשייה של מחברת בין אנשים, ערכים ויעדים, כדי שהאנרגיה תהפוך לתוצאות. אם הפרק דיבר אליכם, אשמח שתשתפו אותו, תדרגו, ותעבירו לכל מי שיכול לקבל ממנו אנרגיה וערך. אז תודה רבה לאבנר שלנו, טכנאי השידור, ונשמע שיר לסיום.
וזיכרוני הראשון עם יופייך אינו מטעה אותי משליך גיטרה ואבי עליי צורח ואימי אומר את זה אחותה שלי ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי עוזב את הבית אל סיכוני הזמן כששאלתי אותך האם תהירי לעולמים ענית תמיד לירח שם יש כבר אדם ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר והם צרכו תורידו את הנמוך עם הטופסידו ורק אחד אמר ילד ילד או תוריד את הירח בשבילה הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזר צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי. קשה להגיד חבל או לומר אולי. במקום זה אני רוקד וצועק לירח ומאשים את העולם מחבל. לפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח, כשאתה שוכח, כן, כן, אתה מזכר. יש גשם בשמיים, אין ירח בינתיים, וכשיצא נלך ביחד עד שנעלם. הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזר, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר.
יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אפחד. יום אחד אולי אפרוס כנפיים וזה יהיה כל כך נחמד. יהיה לי, יהיה מה שליבי מבשר לי, עוד יהיה לי, יהיה לי קצת ממה שחסר לי. למה לא, תגיד לי למה לא, בשבילי וגם בשבילו. עוד יהיה לי, יהיה מה שאני מחפשת, עוד יהיה לי, תהיה לי אהבה לא רע.